אסף ביקש ממני, תמשיך קצת בפינת לימוד, מה שהתחלתי ביום שלישי. האמת היא שיש המון מה להגיד, אז אני פשוט תצטרך לבוא להרבה שיעורים, אני רוצה לשמוע את הכל. אני רוצה עוד קצת להמחיש את הנקודה שאמרנו על רבי עקיבא, ושאני לפחות חושב שזה נוגע הרבה מאוד לשיטת הלימוד של רב חיים, נקודה מאוד דומה. איך הבנה היא מהווה מקור לידע, בסיס לידע, ואני רוצה לחזור לסיפור שסיימתי פה על רב חיים, לספר עליו שני סיפורים, ולחתום את זה, ובפעם הבאה, אני חושב לפינה, הפינה תהיה קצת להסביר למה אני לא רוצה ללמוד כמו רב חיים בעצמי לבד, או לראות לכם אלטרנטיבות או חיבורים בין העולמות בעולם של ישיבות ליטה. בואו נספר שני סיפורים, ואז נכנס לסוגיה, בסדר? סיפרתי לכם פעם קודמת על הוויכוח בין רב חיים לבין הרוגת שובר. אז הרב מאיר בר אילן, סיפור בין רב חיים לבין הרוגת שובר, שהרוגת שובר אמר לרב חיים שיש טוב סוד נגדו, רב חיים אמר לו, אין. הרוגת שובר רץ לארון והראה לו את התוספות, הצביע לה, ורב חיים עם האצבע פיסק אותו, ולפי הפיסוק של רב חיים, יצא שההבנה של הרוגת שובר היא הייתה לא נכונה בתוספות, כך שהם לא אמרו את מה שהוא חשב שהם אומרים. ואני סיפרתי לכם בפעם קודמת את ההערה של רב חיים מויזר. רב חיים מויזר אמר שאומרים שהרוגת שובר הוא בקי, ורב חיים הוא עמקן, אבל לא אמר, זה לא נכון. כי הרוגת שובר לא בקי בתוספותים שרב חיים יודע. אגיד את זה בצורה פשוטה, אם אתה בבקיאות לומד בלי להבין, אז אתה לא יודע אפילו את מה שפגשת. כלומר, בתור לומד דף יומי, אני יכול להגיד שאני רואה ערך לגייץ את הדפים, אבל אני יודע שאני לא ממש, כלומר, רמת הידיעה שאני אקבל היא רמה של קריאה, אני קורא גמרא, אני לא לומד אותה. אני גם פחות יודע אותה. עכשיו, סיפור דומה מספר הרב מאיר בר אילן. הוא בנו של הנציב מוולוז'ין, יש לו ספר שפעם בלעתי אותו כשהייתי צעיר, מוולוז'ין עד ירושלים, שבו הוא מתאר את העולם של וולוז'ין ומה שהיה שם, ואני לפחות את הכרך השני שהוא מדבר על ההסקנות של המזרח היא פחות בלעתי, אבל הכרך הראשון הוא מאוד מעניין, מאוד יפה. והוא מתאר שם אירוע שהוא היה נוכח בחדר כשהוא הראה, שרב חיים עוד היה בוולוז'ין, לפני שרב חיים בריסק היה 12 שנה המשנה לראש ישיבת וולוז'ין, שבאותו זמן היה הנציב. התוכנית היא להסביר קצת גם את עולמו של הנציב, היה לו מודל אחר של למדנות לנציב, מודל שאני אישית מאוד מזדהה איתו. אבל באותה תקופה שניהם היו, והם מתאר שרב חיים ישב עם כמה חבר'ה ודיברו בלימוד, ומישהו אמר שזה תוספות נגד דברים של רב חיים, רב חיים אמר אין כזה תוספות. הלכו, בדקו, והתברר שהוא צודק. ואז מביא הרב בר אילן שרב חיים אמר את המשפט הבא. רב חיים אמר, מה אתם חושבים? שאני כזה בקיא בשס, שאני יודע לא רק מה כתוב בה, אלא גם יודע מה לא כתוב בה? הרי תדעו, כדי להגיד מה כתוב, צריך למצוא את המקום. מה צריך לעשות כדי להגיד מה לא כתוב בה? לדעת את הכל ולהיות בטוח שלא פספסת. אז האמת היא שזה באמת, זה יכולת אדירה. והיכולת הזאת היום מצויה בידי כל אחד מכם, כי היום יש לכולנו, את החבר הטוב שלנו, המחשב יכול לעשות את זה. כאילו עד לפני כ-10 שנים, 15 שנה, רב שאול ליברמן ידע לעשות את זה. יש כל מיני מקומות בכתבים שלו, הוא אומר, כמדומני שזה מופיע רק פעם אחת, כמדומני שזה רק במקורות ארץ ישראל לא מקורות בבל, כך הוא כותב. היום אתם יכולים להגיד בתנאי אחד, גם זה נצטרך לעבוד השנה, שאתם יודעים לשאול נכון את המחשב. צריך להפוך לו שיודע לשאול. כי אני תופס את זה לפעמים, כמשתמש כבד, שאני לא שואל נכון, לא עושה את הצלבה הנכונה, כשאני תופס את עצמי רק כשאני יודע את התשובה לפני שאני שואל. כלומר, לפעמים יצא לי כבר פעם, אני חיפשתי איזה רמב״ם שהידעתי שקיים, עוד לא זכרתי בדיוק איפה, והכנסתי את המילה ולא יוצא. ואז גיליתי שיעתיתי לא נכון, שברמב״ם למשל, הדוגמה שאני חושב עליה, חיפשתי רמב״ם על טבריה, על בית הדין הגדול, התברר לי שהרמב״ם היה את טבריה עם א' ולא עם ה'. כלומר, הביטחון הזה שהמכשיר הזה נותן, תיזהרו בו. ותמיד ענווה, ותמיד לדעת שאנחנו לא שואלים נכון וכו'. בכל זאת, זה קפיצת מדרגה ביכולת להגיד, זה הבבלי, זה תנאי, זה רובד, זה... אבל זה רב חיים דיבר, רב חיים, מה אתם חושבים שיש לי את זה? הוא אמר, אבל דבר אחד, הוא אמר, ידעתי. ידעתי שמה שהוא אומר, תוספות לא יכולים להגיד. שפה הסיפור הזה הוא ממחיש מאוד חזק, הייתי אומר גם מאוד דומה לסיפור רבי טרפון ורבי עקיבא. כלומר, אם אתה מבין נכון את היסודות של הדברים, אתה אולי לא יודע בפועל מה הם אמרו, אבל אתה יודע מה נכון להגיד בתחום הזה. ועוד אתה יודע מה נכון להגיד, אתה מצויד, ההבנה היא, היא מקור להתגלות, היא מקור לידע. שהסיפור השני להיום, שישלים את זה, זה סיפור שהאמת יש בו צדדים לא פשוטים, אבל אולי כבר נתתי מספיק רקע כדי שנוכל להכיל אותו. יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים, על גדולי ליטה, הוא נכתב באנגלית, ורב חרדי, הרב נתן קמנצקי, שהוא בנו של אחד מהרבנים המפורסמים בארצות הברית במאה ה-20, רב יעקב קמנצקי. כן, והרב נתן הזה, שקוראים קוראים רב נוסן, כתב ספר Making of a Godot, שזה שם קצת מוזר, אבל כאילו לעשיית גדול, ושם הוא בא לספר את כל מה שהוא אסף מהלך חייו, כל הסיפורים שהוא מכיר על גדולי ליטה. הספר עצמו הוחרם על ידי הרב אלישיב, ישיו שם קטעים שלא מוצאו חן בעיני
הממסד. הם גדולים גם בני אדם,
ממה שאני לפחות שמעתי ויודע, הרקע להתנגדות הייתה שהוא כותב שם שברון קוטלר התעניין בספרות רוסית, בפושקין, בטולסטוי, והנכדים של ברון קוטלר שכנעו את הרב אלישיב ואת החצר שלו שזה שקר וחזר, והוא הכין את הספר. לא, אבל סיפרו לו, הרב ישיב, כמו הרבה גדולים, יש לו אנשים שהם מסביבו, והם אלה שמזינים אותו במידע. ואחרי זה מעניין, הרב קו קמנצקי הוא רב חרדי, אז הוא קיבל את החרם על עצמו, ואז הוא הוציא ספר שלי מדהים, שנקרא Making of a Band, כאילו איך עושים חרם, שבספר הזה הוא גם מצדיק את החרם, הוא גם מצדיק את עצמו. בקיצור, הספר הוא מלא וגדוש בסיפורים, אפשר להביא משם אוצר של סיפורים, והוא מביא שם את הסיפור הבא, שב-1895, עברנו עכשיו עולם, בריסק, ישיבת וולוז'י נסגרה ב-1892. רב חיים הוא הרב של בריסק, והוא מתאר שם הסיפור שרב חיים מזדמן למינסק, והולך לבקר את אחד מגדולי הרבנים במינסק, מתלווה אליו אדם, שאותו אדם סיפר את הסיפור, ואותו אדם אומר לרב חיים, רב חיים אומר לו, אתה יכול לבוא איתי לביקור בתנאי אחד, אתה לא מתערב בשיחה, אתה נותן לי לענות איך שאני רוצה, ולא שואל שום דבר ולא מפריע. בסדר? קיבל עליו. נכנס פנימה, נכנסים לבית של היהודי הזה, ושלום עליכם בריסקרוב, שלום עליכם הרב הזה, והוא, מה עושים שני רבנים? צריכים לדבר תורה ולימוד. הרב ההוא רק פותח את הפה, ואומר על מה הוא רוצה לדבר, וחיים אומר לו, עוצר אותו, ודאי כבודו רוצה להגיד כך. הוא אומר לו, נכון, אבל פותח את הפה למשפט, ואז חיים אומר לו, אבל אז בטח תגיד כך. ואז הוא פותח את הפה, וחיים חותך אותו, ואומר לו מה הוא תכנן להגיד, וככה 10 דקות. אותו יהודי כל הזמן עושה להגיד משהו, רב חיים עוצר אותו ואומר לו מה הוא רוצה להגיד, 10 דקות, שלום, היה נעים לבקר אותך, הולך. אתה במדרגות, הוא כבר לא התאפק, כאילו, זה, היה לו שזה על בעלת פנים, כאילו, הוא שאל אותו במדרגות, מה קרה פה? אז רב חיים אמר לו, תראה, כשהתמניתי לרב של בריסק, הוא התנגד למינוי בטענה, ונדבר על זה הרבה, כשנגיע לעולם של הנציב וכולי, בטענה שאני לא מספיק תמיד חכם, כי מה היה כל גדולתו של רב חיים? מה כל מה שהוא הציע לעולם? ניתוח, הבנה, לא ידע. וכן הטענה הוא אמר, כן, נגדי הייתה, שאני פשוט לא יודע את התורה. יותר, אמר רב חיים לאותו אדם, יותר הוא לא יגיד את זה. כשמה שרב חיים בעצם ניסה להראות או להגיד הוא, שמי שבעל כוח הבנה גדול, הוא יודע את התורה. עכשיו, אל תשלו את עצמכם, שרב חיים לא ישב בצעירותו ולא חרש דפים. כלומר, אתה לא יכול להיות עם כוח הבנה גדול וידעת כלום. כלומר, ברור שצריך בסיס מוצק בסיסי של ידע כדי שתוכל אחרי זה להבין אותו. כלומר, יש סיפורים על רב חיים שבצעירותו היה חורש 7 דפים ביום, לגמור את הש"ס בשנה. אז ברור שצריך להזין את הדברים. ואני חושב שזה היסוד שהוא ניסה להגיד אותו. הבנה נכונה של דבר, אתה גם יודע אותו. זה השורש שלו. והרב קמנצקי שם הוסיף שמספרים שרב חיים היה צעיר, מה היה הספורט שלו? לא הולכת לבריכה במתח או דברים כאלה. הספורט שלו היה להביא לו ספר של האחרון, לקרוא 2 סימנים ראשונים, אחרי זה להראות לו את לוח הסימנים ולהגיד מה כתוב בכל הספר. בסדר, אז עד כאן פינה קטנה על הכוח של הבנה כיוצר ידע. אני אומר, בשבוע הבא, בעזרת השם, אולי יוצאת על זה, ואז קצת לראות אלטרנטיבה בעיני יותר טובה. בסדר? שאני, לפחות אני אוהב אותה יותר. בסדר, בואו נעבור לסוגיה שלנו. אני מצטער קצת על האופן שבו אני מכווין אתכם, זה הכללי מדי, נכון? ישנה, תוסף כאלה, וזה בין היתר בשבילי גם, אני אומר לכם את האמת, אני אספר לכם עכשיו, פעם אחרונה שלמדתי בעיון את הסוגיות האלה היה כשהייתי בן 12, הייתי ערב בר מצווה, למדתי עם אבא שלי מסכת ראש השנה, והדרשה שלי הייתה על מחנות זכות ושופרות. ואני היום הולך לשתף אתכם קצת בר מצווה שלי הייתה בתשל"ז.
לא, כאילו...
אם זה עוזר לך.
זה שבת.
בכל מקרה, באיזה שנה שהיא לא הייתה, הייתי בן 12 כשלמדתי. כן. באיזה שבת, לא היה קשר. לא היה קשר. כאילו אבא שלי, זה היה בהר בחוקותיי, אבל אבא שלי למדתי מסכת ראש השנה, מסיימים מסכת לפני הבר מצווה, ו... דרשה, מניין המסכת. אתה רוצה להבין מאיפה זה בא? בדרשות, בבר מצוות של הבנים של ברון סולובייצ'יק, אח של דוד של סבא שלי, דוד של אמא שלי, היה בהזמנה, היה כתוב באיזה שעה הדרשה, והיה מודפס בתוך ההזמנה, מראה מקומות לדרשה. כיהודי בא לבר מצווה, מה הוא צריך לעשות? להכין, אתה בא לשמוע שיעור, מה זה בר מצווה? לאכול בורקס ורבע עוף? אז זה פעם אחת שלמדתי את זה בעיון. אז אני אשתף אתכם תכף בכמה דברים מהדרשה. היום הייתי כותב אותה אחרת, אבל אז בשבילי גם הדברים קצת גולמיים. כאילו, בתחילת השבוע אמרתי לכם מה אני מקווה שיקרה, אז במרוך השם אני מרגיש, זה באמת מעיין המתגבר, אבל את הדברים אני מוצא תוך כדי הלימוד, ולכן תמחלו לי אם אין איזה דף מסודר שאומר לכם מראש מה לעשות. ואתם מוזמנים לעשות מה שעושים שני החברים בשיעור שלא בשיעור דל, אתם פשוט באים למדתי בחברות, אבל זה בסדר. כלומר, גם אוהד וגם אסר, ויושבים ביחד, גם אתם מוזמנים, לא צריך לפחד ממני. בסדר. אז אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים, שעוד היה בדף מקורות הברור הקודם, ואז לעבור לנושא החדש, שהם שניהם יהיו בדרוש של הבר מצווה שלי. האחד נוגע לפרשנות של הבבלי, לדברים של רבי עקיבא, הטענה כנגד יוחנן בן נורי. אנחנו פירשנו את זה בפשוטה של משנה, ואני עדיין חושב שזה הפירוש הפשוט במשנה, שלדעת רבי עקיבא, אין טעם לומר מלכויות אם לא תוקים. אין טעם לומר את זה. אבל הבבלי נבהל מזה קצת, וצריך להקשיב היטב ללשון המדהימה של הבבלי. הבבלי בדף ל"ב, מה שואל? אומר הבבלי, למה הוא מזכיר? רחמנא אמר איתקא. עכשיו כאן יש שאלה, בואו מיד ניגע בה, שראשונים פה שאלו, איפה בדיוק רחמנא אמר איתקא? כי איפה כתוב בתורה לומר את הפסוקים האלה? אבל מעבר לכל שאלה, הבבלי ברור לו, ותראו איזה היפוך שפה יש פה בין הבבלי לכאורה לבין רבי עקיבא במשנה. בעוד שבפשוטה של משנה, תקיעות וברכות הן שזורות אחת בשנייה, הן לא נפרדות. ודאי ברבי עקיבא, לא ברבי יוחנן בן נורי. ולבבלי כבר ברור שרחמנא אמר יתקר, וברור שגם אם לא תוקים, שצריך מה לעשות, לומר פסוקים. וזה גם עולה מתשובת הבבלי, אלא למה 10? למה 9? אז אני צריך לפענח את מה בין 9 ל-10. בסדר, נכנס לסוגיה הבאה, נקבל כלים כדי לחזור אחורה ולבדוק מי שהיה בשיעור כללי, כבר שמע קצת הרב ראם וכל הדברים שהוא אמר. אבל דבר אחד זה לברור מהבבלי, שלדעת הבבלי יש קיום עצמאי למלכויות זכרות ושופרות, גם ללא תקיעת שופר, הוא מקבל את זה שלא נבטא לגמרי את הטון של רבי עקיבא, שיש הבדל בין מלכויות עם שופר לבין מלכויות בלי שופר. אבל בניגוד למה שעולה בפשט המשנה, בדבר רבי עקיבא, או שזה גוף מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, בבבלי הייתי אומר את הדבר הבא, מאמצים את עמדת רבי יוחנן בן נורי, שאפשר לומר מלכויות בלי לתקוע, ומסבירים על פי זה את שיטת מי? שיטת רבי עקיבא. שתדעו לכם, שזה מי שמתעניין קצת במתודה, זה קורה המון בסוגיות מוראיות. כלומר, יש מחלוקת תנאים, שיטה אחת מתקבלת להלכה, אבל מסבירים אותה במוראים בצורה שהיא מתקרבת לשיטה שדחו אותה. זה מה שקרה פה. כלומר, אם יסוד מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא היא גם כוללת בתוכה שאלה של האם אפשר מלכויות בלי לתקוע, אז הבבלי בעליל, באופן מהותי, מושגי, מאמץ את העמדה של רבי יוחנן בן נורי, שאפשר. רק מה? מסביר כך את רבי עקיבא שנפסק אמור להלכה. זה מה שקורה בסוגיה כאן, שלזה יש נגיעה מאוד גדולה, וזה היה מרכז הדרוש השני.
זה הסיבה שהפסוק רבי עקיבא בסוף, לא?
אני לא יודע שזה הסיבה. בסופו של דבר, אני הייתי אומר את זה באופן הבא. כשיש מחלוקת, זה לא שאחד צודק ואחד טועה, אחד חכם ואחד טיפש. כשיש מחלוקת, יש יסוד בכל אחד מהדעות. בעצם מה שקרה כאן הוא שהפסיקה לא בחרה דעה אחת על פני הדעה השנייה, אלא היא יצרה בעצם רעיון חדש שהוא מכיל את שתי הדעות ביחד. זה בעצם מה שקרה כאן.
אבל
אתה צריך להבין שזה קורה המון בבבלי. עכשיו פה צריכים לעשות שלום עם הדבר הזה, כי זה אחד מאבני הנגף הגדולים של הזדהות עם המסורת. כמו הדף היומי שלמדתי היום בדרך, אני אספר לכם עליו מיד, תבינו את הדבר הזה. כל מי שמתחיל להיות קצת ישר עם עצמו, הוא שם לב לכך שבלא מעט מקומות, אני לא רוצה להחליף ולא להיות גורף, כמה זה קורה, לא מעט מקומות אחר שהמוראים מפרשים את התנאים, לא כיפשו אותם וקצת אחרת. אצלנו בית המדרש זה מאוד מודגש, כי יש מודעות לכך שיש תורה של תנאים, תורה של המוראים, ויש גם היבט כולל בשיעורי שורש הרב ראים במקדיר. הוא לא רוצה שאחד יעבור פה בלי לשמוע את ההסבר שיחיל את זה בתוך הקודש, של הגילוי בעולם, ברצף בין, בין הדורות וכו', נכון? זה, אבל יש מודעות, בהרבה מקומות אין מודעות לזה. וכל מי שישר והוא רואה את זה, שאלה איזה יחס נפשי הוא יוצר כלפי זה. וכמעט נכון להגיד שלפעמים המוראים חולקים על התנאים, אבל היות והם חיים בעולם של מסורת, אז הם לא יכולים לחלוק עליהם, ומה הם יכולים לעשות להם? לפרש אותם מחדש. וזה דבר שקורה המון. כמו הדף יומי של היום, מי שמצטרף אליי, עם הדף חך במבט היום, יש שם איזה ממרה של שמואל, הגמרא מביאה נגדו משנה באוהלות עם איזה 8 מקרים שכולם בפשוטם נגד שמואל, ואת כולם הוא מסבירים בזורקים תות, מה זה רחוקות הזויות. Okay? עכשיו, אם אתה עושה לעצמך דין לחשבון, שבעצם פשט המשנה הוא באמת נגד שמואל. ושמואל יש אמת בתורה שלו, אבל כחלק מעולם של מסורת, מה ששמואל אומר, הוא לא יכול לחלוק על, על התנאים, אבל מפתחות פירוש. לא ננעלו, ולכן מסבירים הכל מחדש, ויש הפער במקרה הזה מאוד גדול, אז מה זה מחייב? דוח הגדול, אבל בזה כאילו מצאו את הכתוב השלישי אחרי, והוא מבין שעולם המסורת הוא עולם שכולל בתוכו קשר לחוליות הקודמות, יחד עם מקום לגילוי חדש של האור האלוקי בעולם. אם שמבינים את זה, אז אני חושב עושים שלום קצת יותר גדול עם הסוגיות האלה. וזה בעצם המהלך קודם כל שיש כאן. כלומר, הבבלי מקבל את רבי עקיבא ומסביר אותו אחרת מהיסוד הראשוני של רבי עקיבא עצמו.
זהו, מנתקים את האמירה מזה שאמרת בעצם.
נכון, זה נכון. עכשיו, לזה יש נגיעה גדולה, וזה היה נושא הדרשה שלי לשאלה הזאת של רחמנא אמר איתקר. כי פה ראשונים קצת נדלקו על השאלה, האם מלכויות, זיכרונות ושופרות הן דאורייתא או דרבנן? והמקור המרכזי שאני מכיר זה דברי רש"י על התורה, שמצטט את הספרה, ופשטו את הדברים, אתה מביא מדרש, דרשה, שזה דאורייתא, והרמב"ן תוקף את רש"י, מכוח ראיה מגמרא אחת. והגמרא הזאת היא גמרא בדף ל"ד עמוד ב' בראש השנה. שם הגמרא דנה מי שיש לו צורך לבחור בין שתי אופציות. אם הרבני דיבר על להבדל בין להיות חירש או עיוור, אז על הגמרא שם יש אותו דבר. מי אומר את הגמרא בלמד על עמוד ב', מי ש... איפה זה? שמי ש... הנה. מצווה בתוקין יותר מן המברכים. כיצד? שתי עיירות באחת תוקין ובאחת מברכים. עכשיו אתה צריך לבחור לאיפה ללכת. הולכים למקום שתוקין ואין הולכים למקום שמברכים. שואלת הגמרא פשיטא עד דאורייתא עד רבנן, להצריכה דאף על גב דאף ודאי ואין ספק. כלומר אומרת הגמרא בסופו של דבר, ספק תוקין ודאי מברכים, עדיף ספק תוקין, כי זה דאורייתא.
רב, שאומרים מברכים, איזה ברכות?
בפשטות, מלכויות זכרונות ושופרות, מוסף. תזכור, דבר על זה היום בהמשך בעזרת השם, מקווה שזה יעלה, אם לא בשבוע הבא. תזכור שהם לא מחזיקים בדיוק מחזורים ביד. אבל למה השץ הוא כל כך דומיננטי בראש השנה? מי יודע בעל פה את התפילה הזאת? כמו כל נושא הבקי, לא בקי, אבל גם לי, מי שקצת מכיר סוף המסכת, שנה האחרונה, זה מאוד דומיננטי, ובוודאי גם בעולם שלנו שיש מחזורים, וכולם יודעים לקרוא, וכולם יודעים להתפלל, בעולם הפיוט הוסיף לחזרת השץ ממדים ועומקים וחוויות של עמידה לפני השם שאין את תפילת היחיד. זה גם קשור, אני לא יודע אם זה בכל העדות חווים את זה, אבל הנוסח האשכנזי שלמנגינות הרי יש, זה משפיע גם על התנועה הנפשית, איך אתה חווה את אמירת התפילה, ושזה המון המון עומק ומחשבה במנגינות האלה.
הנוסח.
הנוסח, כן. היום מאוד התקבל שירים. אני גדלתי יותר על מסורת תפילה של נוסח, שחזן אומר את המילים עם מנגינות, וזה מסורת שעוברת כבר דורות בתוך הקהילות. אני מניח שגם בעדות האחרות יש את זה.
בטח מקום כמו בנסת הגדול, זה עדיין חזן שכולם יושבים נוסע, אבל בישיבות, מקום של צעירים, זה תורה אבים שכולם שרים.
כן, אבל זה לא רק עניין של צעירים, יש פה תפיסה רוחנית אחרת גם של התפילה, ושל היחס בין החזן לבין הקהל. האם הציבור מתפלל, או האם שליח הציבור הוא הדומיננטי. יש פה, זה נוגע להרבה דברים. כתב את זה מי שרוצה לראות מאמר מדהים, הרב ליפשיץ, יש יהודי בירושלים בגבעה הצרפתית, הרב יוסף יצחק ליפשיץ, הוא גדול מעמיק. ואני לא זוכר איפה, באחד מכתבי העת שכותבים ממרי הגות כאלה.
מה, מכללת ליפשיץ?
לא, לא קשור. מכללת ליפשיץ זה משהו אחר.
האקדמיה?
אולי בהקדמות, כן, בהקדמות הוא כתב את זה. ששם הוא ניסה לנתח את כל הנושא הזה שהיום שרים קרליבך, ששרים, שרים, שרים, הוא טוען שזה שינוי מובהק במהות של התפילה, ושזה לדעתו לא טוב. הוא טוען. הוא עושה להסביר כאילו, תפיסת עולם סביב זה, בהקדמות, נכון?
זה, סתם, אתה אומר ממש פעם, דיברנו אותם אחר, אבל זה שיש תפילה שהשף מתפלל ואתה מכוון איתו, ואנחנו לא יודעים לכוון. אז אנחנו שרים ביחד, שרים כולם ביחד. אבל כן. זה יכול
להיות שאנחנו מפספים,
מפספים פה
משהו גדול. אני מציע שנקרא את המאמר אולי פעם במהלך השנה, ועשה עליו דיון פנימי שלנו, גיל איפה אנחנו. זה שאלה גדולה מאוד, ששבוא להתבונן בה, זה לא מובן מאליו שככה מתפללים, שכולם שרים, 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 כן? שמקפיצים את הקהל כל הזמן, זה...
הרב, נראה לי זה תופעה חדשה באיזשהו מקום, נראה לי איזשהו שיעמום עם החזנות, ופשוט, וגם לא, כמו שאידיש, כבר לא שפה שמדברים, הנוסח, אני, אבא שלי גידל אותי על נוסח, ובשבילי זה טרגדיה הכי גדולה שאנשים פשוט לא מכירים. דיברתי עם חזן הנוביץ של ישורון, שנה שעברה, ואמרתי, האנשים כבר לא משתמשים בזה, אומר, זה לא שלא משתמשים בזה, פשוט לא יודעים מה זה נוסח בכלל. אתה אומר למישהו, אמרתי פעם למישהו, אני לא חזק בנוסח של התפילה, הוא אומר לי, מה אשכנז זו ספרד.
בסדר.
לא מבינים את מושגים בכלל.
כן. אוקיי, זה נושא רחב, שבואו, יש עוד הרבה מה לעשות בנושא שאנחנו לומדים. יש לנו על המון על מה לדבר, וניפגש הרבה השנה, בסדר? רק שמישהו ירשום את כל הנושאים, בסדר? יש פה גבאי שרוצה לרשום את כל הנושאים. בכל מקרה, אני חוזר אלינו, הגמרא כאן מניחה שאתה צריך בית כנסת, כי אחרת אתה לא יודע לברך, אבל היא חד משמעית, טוען הרמב"ן, הדאורייתא עד רבנן, נכון? וכן הרמב"ן אומר, זה מוכרע שזה ודאי דרבנן, ועל כן הוא מסיים בהערה מתודית שרשי כדרכו מביא כל מיני מדרשים ומסמכתות והוא לא מקפיד כל כך פוש לתורה וזה בפני עצמו צריך לבדוק אכן האם זה אפיון נכון של דרך העבודה שרשי פירושו לתורה.
אתה משחת זה מעין לגבי הדילמה הזאת אם הולכת לעיר שתוקים איפה שמברכים אז בירושלמי למדנו עם בשירים הרבהים הבוקר
כן.
אז יש שם, כתוב שם שכולם קיים בתקיעה של פרה ואין הכל קיים בברכות ואז גושה עצומה על ה...
זה של רבא. כן, בחסד המדבר.
אין הכל קין בתקיעה של פעם.
בירושלמי,
כאילו, ברור, כולם יודעים
לתקועת,
לתקועת,
לא בעיה, ואז זה לברך. מעניין.
אז כאילו,
הרבה אמר
שזה, באמת,
תכנסי
לתקוע, זה לא
בעיה,
כי אתה יכול
לתת
כל הקולות
שרים, אבל תכנסי, כן, כאילו. כן. האמת היא, לדעתי, לא כולם יודעים להוציא קולות מהשופע, זה קשה.
תרועה
במיוחד, אני חושב. תקיעה, לדעתי, יותר קשה מתרועה.
כי
אתה חזיק כל ישר ברצף, תרועה, אתה שובר אותה, זה יותר קל. אתה מסלסל. כן, ברק.
איך יכול להיות שתקיעת שופר זה ספק ומרוחות זה ודאי? אם זה באותו יום, שתיים ספק.
לא, יש לך ספק אם יש שם אכן מקום שתוקים. לא יש לך ספק אם אתה חייה. אתה לא בטוח שיש שם בעל תוקע. אולי, שמעת שאולי יש. אז אם עדיף ללכת על בטוח לבית כנסת שיש לך את הלוביץ, או תלך ל... יכול להיות, זאת תעלת הרמב"ן, יסוד של הדרושה, שאבא שלי לימד אותי את זה, אחרי זה שקיץ אחרי זה נסעתי לבקר את סבא שלי, שאלתי על מה דרשת בבר מצווה, סיפרתי לו, אמרתי, לא, אני אמרתי את זה, זה כנראה רעיון של הגרידו, שלגבי השאלה של האם הברכות הן דאורייתא או דרבנן, שאני רוצה להסביר, זה לא שאלה רק היסטורית, מה המקור שלו, מי אמר להגיד אותו, אלא זו שאלה יותר מהותית, כי זה נוגע למהות של, של ההלכה הזאת, הרעיון היה שברכות יכולות להיות דאורייתא כאשר הן צמודות ונעשות יחד עם תקיעות. הגמרא ולמד על אדם עוד בית, על מה הגמרא דיברה? על מי שאו יברך או יתקע. ברכות לבד ללא תקיעות הן דרבנן. אבל כאשר הברכות הן יחד עם התקיעות, אז הן קיום של מה שנאמר בתורה, זיכרון תרועה, שיש פה צירוף של הזיכרון ממקומו נעשה באמצעות השופר, אבל הוא גם פונה לעוד מקומות של זיכרון שהוא בתודעה, הביטוי של התודעה הוא באמצעות מילים, באמצעות פסוקים, ולכן ההצעה של הגריד הייתה שברכות לבד הם דרבנן, יחד עם תקיעות הם דורייתא, או נחזור לסוגיה אצלנו, תפיסת רבי עקיבא מבטאת את התפיסה אולי המהותית היסודית של יחד, והקיום העצמאי, מה שעולה בסוגיית הבבלי, שיש מקום לברכות, הוא רק כאשר הוא יחד עם תקיעות. יש כמובן קושי גדול במהלך הזה, זה היה נספח לדרשה, אחרי שהדרשה נכתבה, אבא שלי הוסיף עמוד, ובעמוד הזה הקושיה הייתה, שהרי על מה מדברת הגמרא בלמד בית עמוד א', תגידו לי כל המהלך הזה, אם אינו תוקע, למה הוא מזכיר? אז לכאורה מדובר בגמרא גם על מישהו שברכות בלי תקיעה, והגמרא שואלת מה? רחמנא אמר יתקר, אז כנראה שרחמנא אמר יתקר הוא גם בלי תקיעות. אבל התירוץ פשוט, כי הגמרא בלמד בית, היא אומרת לא תתקע למלכויות, אבל זה נעשה בתפילה שיש בה, שמה יש בה? שיש בה תקיעות, בדיוק. כלומר, הגמרא בלמד בית, דמדה לדמד בית, יש הפרדה מוחלטת. שמעבר לשאלה דורייתא או לא, יש פה העצמה גדולה מאוד של רעיון שילמד יותר בשבוע הבא בעזרת השם, ובעיקר דרך ראשונים, וזה מה באמת המהות של החיבור בין התקיעות והברכות. ובשלב הזה אני רוצה לפנח את זה, כי זה מוקדם מבחינתנו. אני רוצה רק לשאול, האם אתם מכירים עוד מקומות בהלכה, שיש צירוף בין אמירות לבין מעשים, שנעשים יחד. ואני רוצה לחזור הפעם על החשיבות של לחפש דברים כאלה, גם עושה את זה היום בהמשך. ברגע שאתה מתחיל לגלות שזה לא בבודדת, זה בעוד מקומות, אתה מגלה שיש פה תבנית, שיש בה איזושהי הבנה גדולה מאוד, לגבי, כך אני לפחות מבין את זה, באופן שבו האדם מבין דברים, חווה דברים, יש פה הבנה של המנגנון האנושי.
ביקורים.
ביקורים הוא מביא וקורא.
אתה לך מראה של כל ברכה.
נדר, מה התכוונת?
שאלת, איפה ש...
עוד מקום שאומרים לך לעשות פעולה, והפעולה הזאת באה יחד עם, עם אמירות.
לא, הנדר בא בעקבות
האמירה.
הם קוראים
זה
הפוך.
הם קוראים זה ביחד.
זה יכול להגיד, הגעת
כאילו.
אתה אומר שכל עולם הברכות הוא כזה. כל עולם ברכות המצווה הוא כזה. יפה. ואני חוזר ושואל, האם יש ממש הלכה שכוללת בתוכה לא רק ברכה על מצווה, אלא שתי מצוות שנעשות בזמן אחד, לילה אחד, בסדר? והן משלבות מעשה ודיבור. ליל הסדר, נכון, ליל הסדר זה באופן מובהק, מתכונת דומה, שבה, בוא נמצא עוד, בליל הסדר אתה משלב יחד אכילה של מצה ומרוק או בפסח, יחד עם סיפור יציאת מצרים, והקשרים ביניהם מאוד מאוד עמוקים, הביטוי כאילו החריף ביותר של הרעיון הזה הוא נמצא בגמרא במסכת פסחים, שם הגמרא אומרת שמי שלא יכול להצביע סומה, יש דיון עם סומה חייב בהגדה, כי הוא לא יכול להגיד בעבור זה, כלומר זאת אמירה של מולטימדיה, יש פה שילוב של כוחות שונים. הרמב"ן בברכות מסביר שדברי רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו, ידי איזו חובה הוא לא יצא? אז הרמב"ן אומר, אין הכוונה שלא יצא ידי חובת, האמירה אלו לא יצא ידי חובת אכילת הפסח. כי אם אתה אוכל פסח ולא מסביר את האכילה, האכילה לא שווה כלום. או יש פה מודל מאוד דומה, כי יכול להגיד, יש פה הלכה שהיא אומרת תאכל, הלכה שאומרת תוציא קול מהשופר, אבל כל השופר מהו? הוא קול מאוד לא ברור, מוזיקה דורשת פרשנות, למוזיקה יש המון עולם אסוציאציות אפשריות, גם למילים דרך אגב יש, אבל מוזיקה עוד יותר, התרועה הזאת יכולה להיות תרועת מלך, אבל להיות תרועה של תקע שופר בירבם לא יהיה חרד, תרועה של מלחמה, איזה מין תרועה הזאת? ואולי המנגנון שיש כאן של האמירות, בעצם מה מטרתן ומהותן, ופה אני בוחר קו אחד, בשבוע הבא נבדוק האם זה מה שעולה מהמקורות, שאולי החשיבות של הצמדת המילים לתרועה מהו? להסביר את התרועה, להסביר אותה, או הייתי אומר אולי הצמדת הברכות לתרועה מהו? שהתרועה הזאת היא אומנם אותו קול יוצא מהשופר, ומה אתה עושה באמצעות המילים? אתה מסביר שהקולות, אותו קול בעצם יש לו משמעויות שונות, או בלשון הרב ראם, של כל דממה, צריך לכוון בכל ברכה משהו אחר על השופר. איפה הכוונות כתובות? לא רק בארי הקדוש, אלא הכוונות כתובות בתוך התפילה. כלומר, הקול של שוף, של מלכויות, אולי הוא קול אחר. כלומר, יש פה איזשהו שילוב, שבוא נלך למקב השני, אז למה לא רק לדבר, אלא גם צריך את הקול? אז גם פה אפשר לחשוב בכמה כיוונים. האחד הוא שרק דיבורים באלמה זה לא טוב. צריך משהו יותר מוחשי. והייתי גם מוסיף, זה רעיון שנמצא הרבה בספרי חסידות, שהמילים יודעות להסביר, אבל המילים זה הכוח של הבן אדם, וזה גם מגבלה. כי המילים מוגבלות. כלומר, המילים בסופו של דבר, הן אומרות רק מה שהן אומרות. ויש איזה ערך גדול מאוד לכל הזה מן החי, הזעקה הקמאית הזאת, שיש בה הגד מעבר למילים שאמרתי. כן? זה, המבעים הלא מילוליים, היום יודעים עד כמה הם חשובים. זה גם נכון בחינוך ילדים. תשמעו את הרב ראם, כשאני עושה איתו, הרבה פעמים יש לו כל מיני שיחות כאלה מדהימות, שאתה שומע אותו, לא להכניס ילד בגיל 3, שומע אותו לקרוא, כי אתה חונק לו את הכוח המדמה. כמה חשוב שילדים מציירים, כמה חשוב שהם שחקים, כאילו הבנייה של עולם של דמיון, שהוא נעשה המון בגיל של ילדות, צריך לא לחנוק להם אותו בכיתה א', וזה כוח שבישיבה מאוד מודעים לחשיבות שלה, ואני חושב שחסדאי, אני מקווה, עושה עבודה טובה עם איתכם על זה. אז יש בזה משהו כזה, וגם ליל הסדר זה ככה, הרי בליל הסדר, בצד אחד אתה אוכל, אתה רוצה להסביר את האכילה, אבל ליל הסדר הרי מוכוון למשהו הרבה יותר עמוק. ליל הסדר הוא לא רק להגיד שהיה יציאת מצרים, ליל הסדר כולו מוכוונן בשביל לחוות את היציאה עוד פעם. אבל ליל הסדר רוצה להרגיש שאתה יוצא ממצרים. ויש כל מיני מנהגים של עדות שמאוד יפה עושים את זה, שמתחפשים ליוצאים מצרים ומאבנים. כאילו, אם אתה מוכוון לחוויה, אתה חייב איזושהי הצגה, אתה חייב מעשה, אתה לא רק יכול לדבר. יש פה איזושהי תפיסה הלכתית שתופסת את האופן שבו אני מפעיל את הכוחות השונים שקיימים בנפש האדם, כדי שהחוויה שהוא חווה את הדברים תהיה חוויה שלמה. ויכול להיות שהרעיון הזה, שאתה מצרף אמירות לתקיעות, הוא כאמור, יש פה הבנה של האופן שבו אנחנו חווים דברים, ושנבטא אותם בצורה שלמה ומהותית, והוא לא רק כאן. אז עד כאן הסגירה הזאת.
נראה לי גם חזק בהקרבת קורבנות. זה מעשה שהוא חייב לבוא איתו את הדיבור של הבידוי. שהבידוי, כן, אני חושב, גם אם זה מה שנותן את המשמעות למעשה של ה...
יפה, מצוין, כן. עכשיו עוד דבר אחר.
תשובה עצמה, שאתה עושה תשובה, ואתה צריך גם, כן, כמעט שבולט ברמה, שאתה צריך, לא מספיק שתחזור, תחזור במעשים שלך, אלא גם תדבר ותגיד.
כן, כלומר, אנחנו זקוקים לשילוב בין כל הכוחות, שנמצא כל החושים, להפעיל את כל הכוחות, כי יש משהו חלקי רק בהפעלה של חלק מהכוחות. זו הבנה של האדם והאופן שבו הוא חווה דברים, וההלכה בונה מנגנון שמנסה לשלב אותה. זה מאוד חזק היום, כשיש מולטימדיה, תופסים את זה, כן? גם ויזואלי, גם חוש השמיעה, גם זה יותר. בסדר, עכשיו עוד דבר אחרון בסוגיה כאן, אחרונים בעיקר מוטרדים מהשאלה של למה הבבלי, כשהוא מביא את המיניים שומרים, מתיים שומרים, בחר גם להביא כאן את המקור לאבות גבורות וקדושת השם. זה רק קצת מוזר, לא? קדם את הביתה הזאת. הבבלי, תנו רבנה, מיניים שומרים אבות, מיניים שומרים גבורות, מיניים שומרים קדושת השם, ואז יש מיניים שומרים מה? קדושות, ואז יש מיניים שומרים מלכויות. יש פה בעצם החלאה בבבלי בין ברייתא שגדולה הרבה יותר ונמצאת במגילה בפרק שני ובברכות בדף בפרק רביעי בדף כ"ח עמוד ב', ובעצם חתכו חלק מהברייתא והביאו מקור לאבות דבורות וקדושת השם, ואז צירפו אותה למלכות זרוע ושופרות. לכאורה זה לא כך ברור למה הבבלי עשה את זה. מה, לכאורה למה אני מתפלל לאבות דבורות וקדושת השם בראש שנה? כל התפילות הן כאלה, מה, אני צריך עכשיו להתחיל להסביר? לכאורה היה צריך להתחיל ממיניים שומרים מלכויות, כמו שאכן זה כך בספרות התנאית, נכון? לא כל כך ברור. ואני ראיתי, תוכלו לראות את זה, מי שרוצה למצוא את זה גם, פשוט בפרויקט השו"ת, על דף ל"ב תכתובו כל הפרשנים, ותמצאו שהשאלה הזאת נשאלה על ידי האחרונים שם, טורי אבן, שזה בעל השגת אריה, והרוך לנר, שהוא היה רב בגרמניה במאה ה-19, הם שניים שואלים את זה, הקו המרכזי שהם רוצים ללכת בו, הוא שאולי אבות גבורות וקדושת השם הם מיוחדים בראש השנה. או הרעיון שאחד מהם אומר, אני לא זוכר מי הוא, שזה קשור קצת לרבי יוחנן בן נורי, שהייתה אבא אמינה, שהיות ואתה בונה אמצע של שלוש ברכות, והתוכן של הברכות האלה נוגע בעצם למה? למה שאומרים בשלושת הראשונות, כי תראו, על מה מדברת הברכה הראשונה של 18? על הקדוש ברוך הוא כמתגלה דרך האבות, נכון? אלוקי אברהם, זה בזיכרונות נמצא. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מלכויות כבר ראינו שהוא מתקשר יפה מאוד לקדושת השם. אני לא יודע אם שופרות הוא קשור דווקא לגבורות, אבל הטענה הייתה שדיברנו הרבה, דיברנו הרבה על מה זה השלוש באמצע, זה קדושת היום מורחבת. כן? האם זה שלוש בקשות, זה כמו בקשה, כן? מה שבעצם הם אמרו פה זה דבר מאוד מעניין. יש תקבולת מסוימת בין שלושת האמצעות, שלושת הראשונות. אז אולי הייתי מלא על דעתי שלא צריך את שלושת הראשונות. או זה כאילו יש בו משהו מיוחד, כן? לכן היה צריך כאילו לומר, צריך להגיד את זה. שזה קצת נוגע לייחוד הזה שיש בשלושת הראשונות האלה גם בימים האלו, למנהג שהריטב"א פה מציין, לא? אני לא רוצה כזה גם לעובי הקורה, אבל זה נושא מאוד רחב ומאוד משמעותי לדעתי. וזה התוספות שאנחנו מזכירים, את זוכרנו לחיים ומי חמוך, שחוץ מזה שאין לתוספות האלה מקור ברור בגמרא. בגמרא בברכות יש מקור ברור למלך הקדוש ולמלך המשפט. אבל התוספות האלה, המקור הקדום ביותר למיטב זיכרוני זה ספרות גאונים. זה מסכת סופרים. חוץ מזה שאין להם מקור ברור בחז"ל, הם לכאורה נגד כלל הלכתי מוצק שאומר שאסור לבקש בשלוש ראשונות. ולכן יש דיון מאוד ערני בראשונים על מה ולמה אומרים את זה. וכאן אני רק רוצה בקצרה תמצית של רעיון. סליחה?
גם ספרדים אומרים את זה?
זה ממש בתמצית רעיון שאני מרגיש לי עליו, פעם עבדתי עליו מאוד קשה, ויש לזה הרבה מקורות, שכשמסתכלים על מסכת סופרים, רואים שמסכת סופרים לא קוראים לזה בקשות, קוראים לזה זיכרונות. וכשמסתכלים בנוסח, ופה לכן הבאתי את הרמב"ם הזה, של האמירות האלו, אנחנו בשלישי, התוספת אומרים, כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. אבל כשמסתכלים בסידור של הרמב״ם, וזה פה זה מכתבי התימן, ששמרו על הנוסח טוב יותר מהדפוסים, את הרמב״ם בסוף ספר האהבה, הרמב״ם הדפיס את נוסח התפילה. וכשהוא מביא את ראש השנה, תשמעו את הנוסח שלו לתוספת השלישית. ומוסיפים בברכה 18, זכור רחמך השם אלוקינו, חבוש כעסך, וכתוב לך יתומים כל מיני בריתך. יש מה כל כך משמעותי בנוסח הזה? שהוא משלים את הפאזל שבארבעתם נמצא השורש זכר, זוכרנו לחיים. מי חמוך אב הרחמים, או רחמן, זוכר יצור אב לחיים ברחמים. זוכר רחמך, ובאחרון, בספר חיים, נזכר ונכתב לפניך. מה שבעצם סוגר פה את התמונה, שבעצם זה לא בקשות, זה זיכרונות. בואו נסביר את הדברים. ביום הזיכרון, או בתקופה שפותחת יום הזיכרון, שזה תקופת זיכרון, אנחנו, גם בברכות הראשונות, אנחנו מעלים זיכרון. מה שנוגע לנקודה שכדאי לחשוב עליה גם בהמשך הלימוד היום, בשבוע הבא, האם זיכרונות הם אולי הציר המרכזי של מלכויות זכרון ושופרות? תראו, קצת אני חוזר לאבי עקיבא, המלכויות כדי שתמליך, ואז זיכרון, והשופר עוזר לזיכרון. מי בעצם המהות? מי הלב שאולי מכון זכרון ושופרות? הזיכרון. המלכות מסבירה למה היום זוכרים, והשופר עוזר לזיכרון להצליח. אבל זה, בעצם זה זיכרון. איך הוא נקרא מטבע של ברכה של חכמים? יום. הזיכרון. בתורה, זיכרון, תרועה. כן, כבר אם אתה... אז אולי היה פה רעיון שצריך להפיץ את הזיכרונות בתפילה, בפתיחה, בסוף. יש פה הפיכת הראשונות והאחרונות בסוג של... יש להם זיכרונות כאלה.
זה גם תורה אתה יכול להגיד
את זה איתם. סליחה?
אתה יכול להגיד שזיכרון תורה זה לא רק זיכרון, למה זיכרון
אתה?
גם תורה
יכול להגיד את זה. כן, זאת שאלה טובה, אני מסכים איתך, כלומר.
לא יודע למה...
הייתי שואל יותר טוב על עצמי, יאיר. ויקרא כתוב זיכרון תורה, ומדבר כתוב יום תרועה, אז עדיף להגיד שהעיקר הוא התרועה. אני מקבל, זאת שאלה מצוינת, כן? מה שאני בא פשוט לציין הוא שבמקורות האלה אני חושב שצריך להפסיק לקרוא לזה בקשות. צריך להתדבר את זה בשפה של זיכרונות, וזה צריך לקשור, באמת אתה צודק, לשאלה של מה המרכזיות הזיכרונות בתקופה הזאת של השנה, מה משמעות הזיכרון, ואיך זה עומד מול הדגש על תרועה שלכאורה היא לא עולה בקנה אחד עם מה שאני מספר פה. נכון, אני מקבל את זה. בואו, נמשיך ללמוד, נמשיך לחשוב על זה, בסדר? כן, בבקשה.
יכול להיות משהו שתומך בזה שהזיכרונות זה המרכז, בזה שרבי יוחנן חושב, רבי יוחנן בן נורי אומר, או מישהו אחר, אני לא זוכר כבר, ששמים את קדושת היום ביחד עם הזיכרונות.
רשב"ג, כן. אני אקבל, כך הרב בני המסביר את זה בשיעור הכללי. הרב הייתה חלק עליו, אבל הרב בני כך הסביר את זה היום. אוקיי, בואו נחתום את הפרק הזה ונתקדם למשנה הבאה. אתם כבר רואים, יש לנו רק כחצי שעה, נתחיל אותה היום. ובעזרת השם, ביום ראשון אני, צערי, המכון, בכללה תפסו אותי ככה, יש לי איזה מורים שם, אז החסדה יעביר חבורה. ואני
אתחיל. הרב שבא גם בשני שלישי,
משהו. מה, יש לכם לימוד שיטת כוננות? בסדר, אבל אני אגיד לך משהו לקום מהותי, זה אלה שנמצאים אם לא צריכים ללמוד, כאילו. אני אנסה שמי שלא נמצא, קודם כל יבורך, שיתאמין חזק, אבל אני אשתדל להשלים לו, אבל אנחנו נתקדם פה, בסדר? כאילו, אני חושב שככה צריך לעבוד, כן? זה בסדר, אז... זה הרבה חבר'ה? שרחה, בסדר. סבבה, בסדר, נשלים לכם עכשיו, בסדר? בכל אופן, בואו נתחיל את ה... נעבור למשנה שמתארת בפועל איך בונים את הברכות. שדבר אחד נראה ברור, אני חושב, במשנה בתוספתא, שיש סימטריה בין שלושת הברכות בבחינת הרעיון שמוביל את המבנה הפנימי. פעד אחר עסקנו בשאלה, האם יש מגבש של שלושת הברכות, יש פה שתי חטיבות, מה הקשר בין מלכויות, זיכרונות ושופרות, אבל דבר אחד עולה בבירור, שהמקורות שעוסקים בהיבט של איך בונים אותם, ברור שיש מבנה דומה למלכויות, מבנה דומה לזכרות, מבנה דומה לשופרות. והמבנה הזה, מה אומרת המשנה? אין פחותים מ-10 מלכויות, מ-10 זכרונות, מ-10 שופרות. כשהלשון הזאת של אין פחותים, מה משמע ממנה?
לפחות, ישר יותר.
כן, אז מה משמע שאפשר להוסיף? אפשר לא לפחות? זה דיוק הלשון שמאיר כאן הרמב"ן בשם גאונים. נראה בהמשך, זה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. האם אכן, כי זה, עם מה זה מסתבך? שאני הולך לתלמודים, והתלמודים מה אומרים לי? שזה כנגד X, כנגד Y, ונסה להבין מה המשמעות של כנגד. רגע, אם אני מוסיף, אז לכאורה מה שעברתי, אתה כנגד, עכשיו, בין היתר, ומה תלויה השאלה הזאת? כמה כנגד הזה הוא מהותי, הוא עמוק, או כנגד הזה הוא יותר מה? כן, אני נחשוב על זה בהמשך, אבל הלשון אין פה חתינו כך, ופה יש דבר נוסף, שהיא נקודה מאוד מרכזית שלומדים בכלל תפילות בחז"ל. אנחנו רגילים כאמור למחזור, לסידור מסודר, הכל מודפס, ואומרים הכל איכשהו נמצא שם, כן? אבל כשאתה כותב משנה ואומר, אין פה חתין, כבר מה השפה? צריך להבין את זה, השפה היא שאתה נותן גבולות גזרה. אתה נותן וקטורים, אתה נותן קווי מיתר. מה אתה אומר לאנשים? אל תשנו כך או כך או כך. בעצם מה עולה בבירור מכאן, בפשטות? מה השפה? שזה לא 100% סגור. כלומר, אני נותן פה הגבולות גזרה, זה שהביטוי הכי מוצלח. אל תרד 110, אחר כך בתוספת בעיקר, או גם בהמשך, אין מזכירים זיכרון ומלכות שופר פורענות. כלומר, די ברור, עוד לא סגור בהכרח איזה פסוקים אומרים. כלומר, ההלכה אומרת, אתה צריך להגיד מספר מוסם של פסוקים. עכשיו, יש בתנ"ך אולי הרבה כאלה, אתה יכול להחליף, תבחר פעם ככה, פעם ככה. ולכן כל הדיון הענק הזה בתנאים, מה להגיד וכולי, הוא בין היתר, כי מבחינתם זה פתוח. רעיון דומה, תדעו, נמצא בכסף משנה, בהלכות תפילה, בהלכות קריאת התורה. שכסף משנה בא להסביר שם את תקנת ההפטרה ואת ריבוי המנהגים. אתם יודעים שיש דווקא בתחום של הפטרות הרבה הבדלים בין אשכנזים, ספרדים ותימנים. והכסף משנה שם אומר שהרקע היה שתקנת ההפטרה היא לא הייתה תקנה שהיא חייבה לקרוא הפטרה מסוימת, אלא הייתה הוראה כללית שאמרה, תקרא משהו בנביא שקשור לפרשה. עכשיו יכולים להיות קשורים הרבה דברים בנביא לפרשה. ריבוי המנהגים הוא שריד לתקופה קדומה, שבו הייתה גמישות מסוימת בבחירה של ההפטרות, וכשעדות שונות באו לקבע את בחירה, אז כל אחד בחרה מסיבות שונות.
אז זה אומר שכל...
הפתרה מסוימת בין הגלריה של ההפתרות שפעם היו. צריך גם להתחבר, אני לא יודע כמה ניגע בזה שבוע הבא, אבל אני הייתי רוצה שניגע בזה. כל עולם הפיוט, כולו חלק מכך שהסידור לא היה חיבור סגור. בעולם הפיוט שמרו על המסגרות הבסיסיות. כלומר, כשאתם מסתכלים על כל הפיוטים, יש ליוצרות, יש קדושת האות, כלומר, ברור מה מבנה התפילה, וברור שהפייטן לא יפרוץ את המסגרת. מה כן הוא הרשה לעצמו לעשות? לא רק להוסיף, להחליף. כלומר, אני יכול היום את החלק הזה בתפילה לומר אותו בצורה קצת אחרת. אנחנו רגילים היום שהפיוטים נוספים, אבל הם היה בא לבית כנסת, והיה אומר נוסח אלטרנטיבי לברכה הזאת. והוא היה מחליף, הוא לא היה אותו נוסח הרגיל. וחלק, וזאת התופעה שקורית בזמן הפיוט הקלאסי, זאת קורא במאה ה-12 באשכנז, עוד כותבים פיוטים, מי שבעיקר מקבע לגמרי את הסידור, זה המקפיא הגדול של התנועות בעולם הרוח, קוראים לו פוס. ומי שהיום קצת משחרר את הקיטור, את האוויר, חזרה, קוראים לו המחשב. כי המחשב פרץ חזרה את הגבול שכל טקסט אפשר לערוך אותו, ואפשר לראות פעם ויקיפדיה, כל מיני, כלומר המחשב קצת מחזיר לעולם הקדום. מה? אני אסביר לך למה. כי הדפוס מקבע לגמרי שהטקסט לא זז, אין שום תזוזה. אתה מצלם את אותו עמוד. מה שקורה היום בעולם המחשבים הוא שהיחס לטקסט, לכתיבה, השתנה. יש היום כתיבה אותם קולקטיבית. היום יש, קחת את ויקיפדיה כדוגמה. אתה כותב אנציקלופדיה פעם. אתה יודע מה אתה עושה? מתקשר למומחה X, אומר לו, תתן לי ערך. שם באנציקלופדיה שלך, מדפיס אותו, ערך כפור. ככה האנציקלופדיה העברית נכתבה. מה זה ויקיפדיה? אחד כתב, אז מה עושה אחר? קצת עורך, קצת משנה, זה עושה ככה, זה עושה ככה. ההנחה זה כמו גמרא. המון אנשים שותפים ליצירה. אם מישהו יבוא, בוא נדבר קצת בלשון של הפילולוגים. מה הנוסח המקורי של ויקיפדיה? מה תעשה לו? אומנם אתה יכול לראות בוויקיפדיה את תולדות הנוסח, אז זה מצחיק. אין דבר כזה נוסח מקורי, כי ההנחה היא ששום דבר לא היה קדוש בנוסח הראשון. זה הכל נועד כדי כל הזמן לשנות אותו, כן? כלומר, אתה מתחיל להתייחס אחרת לכתיבה. אני משתמש עוד בוורד, ואני מעלה עוד, לא יודע. אני משתמש בוורד, ואני אתן לכם מקורות. אחד מהדברים שוורד עושה כשהוא מזהה, כשאתה מוריד מאתר, שיש יותר ממשתמש אחד בקובץ, הוא נועל אותו לקריאה בלבד, כדי לשמור עליו, נכון? אבל אם אתה מכיר את גוגל דוקס, אז מה מתאפשר שם? שבו זמנית יכולים 10 אנשים לפתוח את אותו קובץ ולערוך אותו. נכון, זה באמת משגע, כי אולי אני רוצה לנעול את הקבצים שלי, לא? אבל זו גישה אחרת לידע. כלומר, בעצם הייתי אומר, כשאני מעלה משהו לאתר וכל אחד מכם, הנה ברק מעלה סיכומים בשר כוח עצום, זה אמור להיות הצעה שאחרים ייכנסו ויחד, זה שינוי תודעה. אוקיי, זה עולם אחר ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לתפילה קבועה, פה יש פרמטרים, ולכן גם מבחינת היכולת שלנו להתבונן בעולם הרעיונות, הגבולות גזרה נותנים את זה הרבה יותר חזק אולי רק אם אתה קורא בפועל מה יש. מה שאני מאוד רוצה שנעשה בשבוע הבא, אחרי שנראה כל גבולות הגזרה, נלך למחזור, נלמד בפועל את מה שאומרים, ונראה מה קורה שם. וגם שם יש דיונים מאוד מעניינים בראשונים. האם כל מה שאנחנו אומרים מתאים בול לעקרונות, לגבולות הגזרה. וזה קודם כל השפה של המשנה. כלומר, השפה של המשנה היא גבולות גזרה, סימטריה בין שלושת הברכות, זה השפה הברורה. כשדמדי ברור מהמשנה שמה מהווה את הבסיס, הייתי אומר חוט השדרה, המרכז של מלכויות זכרון ושופרות, זה ברור מהמשנה שזה פסוקים, נכון? ה10 האלו, אני יודע מהמשך המשנה שזה פסוקים, מזה שהמשנה אומרת מתחיל בתורה ומשלים בנביא. אז משם אני יודע שמדובר על קריאה פסוקים מהתנך, כך גם עולה בבירור תוספתא, נכון? מהלכה י"ב, שאמור להיות פסוקים. לא מאוד ברור מקורות התנאים, פשוט לא יכולים לדעת. האם גם היה להם את כל המעטפת שיש לנו, הפתיחה שהיא כתובה בשם חכמים, האם יש לנו את זה, לא היה לנו את זה. בתנאים זה לא ברור. כשהולכים גם למשנה בתענית שהייתה בדף מקורות, מה קרה משנה בתענית? אומר לפניהם 24 ברכות, ומוסיף, 18 מוסיף עוד 6, ואלו הן, תקשיבו לשפה. זיכרונות ושופרות, מה זה? אל השם בצרת עלי, אשא עיני אל הערים, מעמקים קראתיך השם, תפילה לנקייה הטוב. כאן זה אותו דבר, זה פסוקים. אתה לא יודע, ברור שהיה ברוך אתה בסוף, ואתה לא יודע מה בדיוק, איזה מעטפת הייתה. ופה גם בניגוד למשנה בראש השנה, במקום לתת גבולות גזרה, קווים מנחים, מה עושים כאן? אומרים לך איזה פסוקים. מה? הרבה פחות יש מה ללמוד, נכון? אתה צודק. זה ברור.
פשוט להגיד לנו מה להגיד, במקום להגיד לנו מה להגיד.
נכון? גם רב יהודה שחולק שם, אמר רב יהודה אומר, לא היה צריך לומר זה רוב השם, אלא אומר תחתיהם מה? גם פסוקים, רעב כי יהיה בארץ, דבר וגומר, שהיה דבר השם יראה דברי הבצורת, ואומר חותמם, ברור שיש חתימה, אבל יש פה מבנה של, של אמירת הרבה פסוקים, זה מה שנראה. מבחינת ההזכרה הראשונה של המעטפת של הברכות, אז הגמרא מזכירה במקום אחד, משפט אחד בתוך זיכרונות, גמרא בראש השנה בדף כ"ז, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון, כרבי אליעזר שאומר שבתשרי נברא העולם. זה משפט אחד בודד שמצוטט בבבלי. יש, זה תוכלו לקרוא את זה לעין המן, אני נמצא בגוגוגו, בקבצים, תוכלו לראות את זה. זה מושג שנקרא תקיעת הדבי רב, שנמצא במקורות ארץ ישראליים, בירושלמי מצאנו את זה בעבודה זרה, שמצטטים ממנו את זה היום תחילת מעשיך. וגם בביקר רבה מצאנו איזה, שזה מדרש אגדה ארץ ישראלי. קצת במחקר ניסו לפענח מה זה תקיעת הדבי רב. המונח קודם כל אומר שזה נוסח הברכות של דבי רב, יש שרצו להגיד של רבה המורה. היינמן חושב שדבי רב הכוונה של בית המדרש, אבל לא ברור בדיוק של מה. פה אני מזכיר את עולם הפיוט, עוד פעם, בעזרת השם נזכה ללמוד את זה. היינמן במאמר שלו מביא שבעולם הפיוט היו תחליפים לחלק הראשון. כלומר, החליפו את כל אתה זוכר ומשהו אחר. כי זה כביכול מיועד להחלפה. אבל זה עולה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שהמרכז פה, בתנאים לפחות, הוא הפסוקים. אני חושב שזה מאוד ברור. מה שגם עולה בצורה בהירה מאוד, וזה פער גדול בין תענית לבין ראש השנה, זה מאיפה אתה לוקח את הפסוקים. כי מה תענית אומרת? אל השם בצרת עלי, אשא עיני אל הערים, מעמקים קראתיך השם, תפילה לעני כי יהיה טוב. מאיפה כל הפסוקים האלה? כולם מתהילים. מאיפה הפסוקים של רב יהודה? רעב כי יהיה בארץ, אשר היה דבר השם אל ירמיהו. מאיפה זה רעב כי יהיה בארץ?
נביאים.
נדמה לי זה תפילת שלמה. נכון? זה נביאים. מאיפה דבר השם אל ירמיהו? נביאים. אז זיכרונות ושופרות זה כתובים, זה נביאים. וראש השנה נראה די ברור שמעוניינים, ופה בוא ניגע קצת באיזושהי תעלומה מסוימת במשנה, מאוד ברור שמעוניינים באיזה סוג של גיוון, כן. לפחות במשנה מדובר על מתחיל בתורה משלים בנביא. שאומר לפחות תורה ונביא, מי לא כתוב במשנה? כתובים. ראיתם קצת ראשונים על זה? בתוספתא לעומת זאת, בדברי רבי יוסי, מה כתוב? מה אומרת התוספתא? התוספתא אומרת, אני מקריא, הלכה י' ב', מתחיל ושל תורה, מסיים ושל תורה, ואומר שנביאים ושל כתובים באמצע. אז ברב יוסי מפורש כתובים. הרבה ראשונים רצו לפרש כאן, כולל תוספות על הדף. כאילו, אני רוצה רק הערה, תפסתי את עצמי, לומדים ממחשבים, אבל גם לומד תוספות. לזכור שהם לא ירדו מהדף. תוספות, היות והמנהג שלנו, הסדר הוא שאנחנו עושים תורה, כתובים נביאים. בשונה ממה שאנחנו רגילים לדבר על התנ״ך, שהוא תורה, נביאים כתובים, נכון? ויש הרבה דיונים פה, תוספות נותנים הסבר אחד, למה, ובשם רבייגון הסבר אחר, ומצאנו ברביה עוד הסבר, לפני ההסברים, היות וזה הנוהג שהתקבל. כמו שראינו היום, אפטוביצר בהערות שלו לרביה, רביה הוא אחד מבעלי התוספות בגרמניה. הרביה, בהערה שם, אפטוביצר רוצה לשחזר, אולי היה מנהג של עולה בדברי וייגון, את הסדר התורה נביאים וכתובים. שזה דרך אגב גם מה שכתוב בדברי רבי יוסי בתוספתא. תורה נביאים כתובים. רבי יוסי אומר בתוספתא, אני חוזר אליו. רבי יוסי אומר, אני קורא עוד פעם, ואומר שנביאים יש כתובים באמצע. זה הסדר. אבל המנהג הרווח הוא תורה, כתובים נביאים. לכן אמרו, לכן המשנה איך התבטא. ככה הם רוצו להגיד, לא יודע פשט המשנה, אבל הם התבטאו, מתחיל בתורה, משלים. משלים בנביא, כי מה נמצא באמצע? כתובים. זה בפשוטה של משנה אני לא יודע, ראיתי גם סברה של מחקרים שרוצים להגיד שאולי בהלכה, עקר 10 פסוקים ולאו דווקא חשוב מאיפה, זה חשוב מאוד השאלה הבאה שנדון בה, מה זה ה-10, מה זה ה-3, אבל מיד נראה, כי זה הבא עתליה. בכל מקרה צריך לשים לב שהמשנה במפורש לא מדברת על כתובים, אבל יכול להיות שהיא נמצאת שם בפנים, ודבר אחד ברור שזה בניגוד מוחלט לתענית, שאתה בוחר את הפסוקים שמתאימים לך. כולם יהיו מתהילים, דבר אחד ברור שכאן יש אמירה ברורה, תורה נביאים במפורש במשנה, אולי כתובים כאמור גם שם, ובתוספתא ברבי יוסי זה מפורש, תורה נביאים כתובים, כן. זה ודאי מפורש ככה, זה מיד נוגע גם להיבט הבא, והוא למה 10, ומה עומד מאחוריהם, ומה זה 3-3, אז בואו מיד נראה בזה, אבל זה עולה כאן בצורה ברורה מאוד. עוד מילה אחת על המשלים בנביא. המילה משלים, מה פירושו? סיום או בלשון אחרת, למרות שיש פה הפרדה בין תורה ונביא, כשאתה מדבר עליו כמשלים, ברור שמה התפיסה היסודית שלך? שמשתייכים בכל זאת למסגרת אחת. הנביא הוא לא, בוא נלמד תורה, עכשיו נלמד משהו אחר. אלא זה ברור שהתפיסת היסוד היא שיש קו שעובר ביניהם, כולם אותם, זה מסיים את החטיבה, זה משלים אותה. ובפשוטה של משנה צריך לסיים בנביא, ורבי יוסי סך הכל מה אומר? מה זה משלים בתורה יצא? בפשטות, לשון המשנה, בפשט, זה רק דיעבד. כלומר, לכתחילה צריך כנראה גם לדעתו לפי פשט משנה. אל תיבעלו, הבבלי והירושלמי גם יודעים שפשט המשנה, פשוט מגיעים אותה. אבל בפשט המשנה כתוב שזה דיעבד, נכון? עכשיו, לפני שניכנס פה למבנה, אני רוצה עוד שתי הערה אחת יותר משמעותית. קודם כל, מבחינת איך קוראים לברכות האלה, תסתכלו על דבר מעניין. המשנה פותחת 10 מלכויות, 10 זיכרונות, 10 שופרות, ולעד מה נאמר, הם מזכירים זיכרון, בכתב את כל איפה כתוב מלכויות, אבל בפרמה כתוב מלכות ושופר. וזה גם הלשון של ספרי במדבר שמדבר על מלכות, זיכרון ושופר. רק תשימו לב שזה משמש לפעמים ברבים, לפעמים ביחיד. זיכרון, מלכות ושופר, זה ביחיד. וההסבר הוא מאוד פשוט. אנחנו רגילים להגיד מלכויות, זיכרון ושופרות. אבל תסתכלו טוב בלשון המשנה. מתי אומרים מלכויות בלשון המשנה? כשאתה מדבר על 10. נכון? אבל כשאתה רוצה לדבר על בחירה של פסוק אחד, איך תקרא לפסוק הזה? מלכות. כשאני בוחר פסוק אחד, איך אני קורא לפסוק הזה? זיכרון. אז קודם כל תשים לב לטרמינולוגיה, איך התנאים מדברים.
אז מורבב. למה זיכרונות מלכות
וזיכרונות? לא הבנתי. אמרת שלכם בחירה לגנותות קוזמים
מלכות.
בכל פעם אני חושב שזה
יתשתש. זיכרונות זה בכל מקרה רבים.
לא, כתוב זיכרון, מלכויות ושופר. בכתב יד פרמה כתוב, אין מזכירים זיכרון, מלכות ושופר. אני נוטה לחשוב שכתב יד קויפמן כבר מסמל את ההרגל הלשוני שלנו. אבל הלשון הזאת, כן, בפרמה, כשראיתי את זה, אמרתי, וואו, כאילו, זיכרון, יש לזה עוצמה אחרת. משהו שגם מחקרים העירו עליו, זה שימו לב להיפוך הסדר. זיכרון, מלכות ושופר. אבל בתחילת המשנה, מה הסדר? מלכויות, זיכרונות, שופרות, כמו שאנחנו רגילים. מה המשמעות של היפוך הסדר? מה דעתכם? זה משמעותי? כי למה המשנה לא אמרה? אין מזכירים, מלכות, זיכרון ושופר של פורענות. זה לא לפי הסדר שאנחנו רגילים, לא לפי הסדר בפתיחת המשנה עצמה. יש לזה משמעות. אז היו שרצו להציע, שיש פה מישהו שהיה לו סדר אחר, כן? זה נראה לי מופרך, כל מה שלמדנו ברבי עקיבא, רשב"ג וכו', הכל הניח שאיפה זיכרון ושופרות נמצאים? 2 ו-3, נכון? לא ראינו מישהו, כל מחלוקת רשב"ג ורבי לא אפשרית, אם, לא יודע, לא, פתאום פה זה המקום להגיד את זה, שיש מישהו שמקדים את זיכרונות, זה נראה לי מופרך. אני חושב שרב וולף יש פה צודק, צריך לשים לב לעניין לשוני. הרי מה לשון המשנה? תסתכלו על זה, זה מאוד מאוד יפה. אין מזכירין זיכרון מלכות ושופר. יש קשר ברור בין מזכירין לזיכרון. כלומר, כנראה שמה עורך המשנה רצה לעשות? להצניד למילה אין מזכירין את זיכרון, כי הם אותו שורש. זה פועל ושם עצם. יפה, ופה בעצם השאלה, אתה אומר לא היה אכפת לו, אולי בדווקא הוא עשה את זה, ופה זה קשור למה שקודם התווכחתי עם יאיר, בסדר, יאיר, בשבילך אני אביא את זה, והרב וולפיש דן בשאלה הזאת בעבודה שלו, שאולי השימוש, הרי למה היו צריכים להגיד אין מזכירים, היה אפשר להגיד אין אמורים, אולי הבחירה במזכירים והרצון לקחת את זיכרונות ראשון, הוא בא ממקום שמנסים להבליט את זיכרונות. עכשיו, אתה מבליט את זיכרונות, אולי די זה שהוא האמצע. אתה גם יכול להבליט את זיכרונות, די זה שאתה מדבר בטרמונוגיה של זיכרונות, כן? כלומר, יש פה, זה בכל מקרה הערה שאתה צריך לחשוב עליה. בין אם תאהבו את ההצעה שלו, בין אם לא, השימוש בביטוי אין מזכירים ביחס לשלושת הברכות. שהוא ממש הוא שפה של זיכרונות. כלומר, זה, יש פה שפה של זיכרונות על שלושתם. כן, בבקשה. מיטיציה?
דידי.
דידי, כן.
אפשר אולי
לנסח
את זה אחרת.
בבקשה.
זיכרון מלכויות, פסיק, ושופר. שהזיכרון קשור למלכויות.
אני חייב להגיד שגם אני בהתחלה ככה קראתי, אבל השתכנעתי בעיקר מהנוסח של פרמה, וגם מהבבלי, וזה השתכנעתי שזה לא ככה. הבבלי ברור שלא פרשו ככה. הבבלי מביא את הפסוק של הפורענות לזיכרונות, הפסוק של הפורענות למלכויות, ושופרות, כמו... אני חושב שזה מתו לי בנוסחאות, אבל בנוסח של פרמה מאוד קשה לקרוא ככה.
אבל מה הדין? איך אתה מסביר את הדין שמופר
במשנה? זיכרון מלכות?
שלא אומרים פסוק שיש
פה
גם זיכרון
וגם מלכות? זה מחלוקת רבי יוסי ורבי אלעזר סבתא. אני גם קראתי כך בהתחלה, שתדע.
לא, אין מחלוקת כזאת. אין דעה שלא אומרים את זה בכלל.
אתה צודק.
לכן לא נראה לי לפרש ככה.
כן, אבל יכול להגיד שיש מושג כזה שנקרא זיכרון זיכרון מלכויות. כן, יש מושג כזה.
יש מושג, אבל מה המשנה אומר? למה שהמשנה...
כן, ואתה אומר, אבל אין דעה שלא להזכיר בכלל.
למה שהמשנה תגיד דבר
כזה? כן, אני שומע. כלומר, או להגיד לכל אחד, או לשניהם, הוא יכול או לאחד מהם. שזאת הערה טובה. בסדר, בכל מקרה, אני רוצה לסיים פה רק לפני שנתחיל לגרד את כל המבנה של השלוש, של העשר, מאיפה זה מגיע. קצת באמת לנסות לחשוב יחד, בדומה מאוד למה שעשינו על המבנה של ברכות האמצע. הרעיון הזה שאתה מתפלל באמצעות אמירת פסוקים. בעצם ברור במשנה שבין אם היה את המעטפת או לא, המשנה מדגישה את הפסוקים, נכון? שאני התחלתי לחשוב והתבונן קצת, האם זה משהו חריג בעולם התפילות? או האם הוא משהו שבעצם הוא זה תבנית שקיימת הרבה? כי בואו ניקח לרגע את תפילות הקבע של ימות החול. תפילת 18, שיש הרבה מה להתבונן במפוך חכמים שברו את הלשון ואת המוטיבים ואת המבנה וכו', הוא לא ציטוטי פסוקים. הוא חכמים כתבו בלשון בלשונם תפילה שבו הם פונים לקדוש ברוך הוא. ובמוקד הפולמוס הרבני קראי, אני קופץ בזמן, אני יודע, בזמנו שרס"ג, עמדה השאלה הזאת, קראים אמרו, מה אתה מתפלל את מה שאתה כותב בעצמך? כאילו, הקראים אמרו, צריך להתפלל תפילות מקראיות. וחלק מהפולמוס שהתרחש שם היה, האם יש תפילות מקראיות כאלה, מה להתפלל, האם באמת חכמים ימצאו, אתה יודע מה הבעיה עם הזה, שזה גם בחדר השני.
לא, אבל יש עוד 5 דקות עד...
השלטר אצלנו, בסדר, אנחנו מיד על השלטר. אבל בכל מקרה, תדעו לכם, זה היה במוקד של פולמוס גדול, האם באמת יש תפילות מקראיות וכו', אבל כאילו תפילות הקבע הן בלשון חכמים. מי ההסבר השרי לדבר הזה? ועל רקע זה, היה לי איזושהי תחושה ראשונית של משהו פה מיוחד. כן? משהו פה יוצא דופן, שאתה קורא פסוקים, ואולי בתפילות התעניות, ובשעות ראש שנה, שהם מימי הזיכרון, ויש פה משהו מיוחד שאני חושב שצריך לעבוד עליו. במבט שני, ישבתי אתמול עם אוהד ו... וזה קשור קצת לדברים שאני הראיתי לכם מהספר של פליישר, שבתפילות שבת אנחנו מזכירים פסוקים בערבית, שחרית ומוסף. פליישר עצמו בהערה, זה קצת קשור למה שאמרתי קודם על ההפטרה. פליישר עצמו בספר פה בכמה עמודים מנסה לשכנע שהיו כמה נוסחים לתפילות, שבהלכה הקדומה היית מתפלל כמו ביום טוב, בכל תפילות שבת, את אותו נוסח. היית, נגיד, מי שאהב את הנוסח של ישמח משה, היה אומר אותו, במים, שחרס ומנחה. היות ויהיו כמה נוסחים, אז מה באו ואמרו? אחד לשחריס, אחד למנחה, אחד למים, למה לא? כאילו, יש פה גיוון. אני בטוח, אבל שיש תורות מאוד גבוהות ועמוקות שמסבירות, למה דווקא ישמח משה בבוקר? למה דווקא אתה אחד בצורה? אני בטוח. כל התורות אמת, אני לא... הרי התפקיד של עולם הסוד, עולם החסידות, הוא לא בהכרח לתאר איך היסטורית זה התפתח, זה לתת משמעות לדברים. והאמת של החסידות, האמת של הסוד, הוא במשמעות שהיא נותנת לדברים, לא בשורש שלהם. הם מגיעים לשורש הרוחני, זה החשיבות של הדבר.
הרב רואים אומר את זה על תקיעות השפר, שיש מעט תקיעות, כמו שיש איזה מעלה רוחנית, למרות שזה
הגיע מכונן לפקות. נכון, אני באמת חושב שזה ככה, ולכן אני אומר לכם, אני גדלתי בעולם שמסנגדים, אני הייתי מסוכסך הרבה שנים, הרבה תורות חסידיות, שמעקמות המשמעות הפשוטה והראשונית של מקורות. והיום אני גם אגיד לכם, השלום שאני עושה, גם כי אני יותר מתחיל להכיר, ואני עושה שלום עם אלה שלא שמסבירים טוב את הפסוקים, אני עדיין נמצא בעולם של הפשט, בסדר? אבל אלה שהפירושים שהם מציעים נוגעים באמיתות דתיות, באמיתות רוחניות, באמיתות אנושיות. ולא מפריע לי שהפסוק, הפירוש הראשוני הוא אחר. כלומר, מן היום ההתחברות שלי לחסידות הוא לאמיתות שיש שם, לא לפרשנות שיש שם.
אז למה צריכים את הפסוק כדי
להגיד? אוקיי, פה אתה נכנס פה לכל עולם הדרוש, למה הדרשנים צריכים פסוקים, בסדר?
זה כמו שאנשים יודעים לכתוב
מעצמו, אז הם רוצים
משהו שהפוק, אפשר למצוא
קודם
את
הפוק. נכון. זה עניין רחב לענות בו, בסדר? בכל מקרה, אני חוזר לעניין הזה, כל התורות אמת, אבל פליישר טועל, אם כך, אולי גם במינכם אמרו פסוקים, כן? עכשיו, בימים טובים אני מזכיר לכם מה היה מנהג ארץ ישראל, שאומרים, אומרים פסוקים, מקרים את הפסוקים בכל התפילות, בערבית, שחרית, מנחה וכו', כן? קוראים פסוקים, פסוקים, פסוקים. כלומר, אם זה ככה, הרעיון שאתה מתפלל ביום טוב, בשבת, וקורא פסוקים, לפחות בארץ ישראל, הוא לא רעיון שיוצא דופן. הוא לא זר להם בכלל. כלומר, זה אולי מבנה רגיל של תפילה. כלומר, עד שאני בא ומספר לכם, תשמעו, זה נורא מיוחד פה, פסוקים, כאילו, הרי חזל התפללו מעצמם, זה לא ככה, זה פשוט שכיח. שאתה בחג קורא פסוקים שקשורים בחג. אתה רוצה לדבר על מחר, זה תקרא פסוקים שדברים על זה, למה זה התיאור הכי טוב נמצא שם. זה לא חריג. עכשיו, המתור של דבר יכול להיות, ופה עוד פעם, אני אומר, עזבו את ההיסטוריה, בואו ניכנס לשורש, למהויות, וזה אולי באמת, יש פער עצום בין בבל לבין ארץ ישראל. כאן אני רק אזכיר בקצרה, הגמרא, שרק הבוקר צפה לי לראש, כמה היא חשובה ללימוד שלנו. אז נראה אותה בהבזק, ואת הדיון יותר בשבוע הבא. גמרא ממש בסוף ראש השנה, ולמדי עמוד א', הגמרא אומרת, אמר רב חננאל, אמר רב, כיוון שאמר בתורתך כתוב לאמור, שוב אינו צריך. עכשיו יש פה ברש"י שתי דעות, למה הכוונה? האם זה מדבר על מוסף? כשהוא אומר, ונעשה ונקריא לפניך, כמו שכתוב בתורה, על ידי משה עבדך, מפי כבודך כאמור, שהוא לא צריך להגיד את הפסוקים. העיקר שאמרת שתעשה מה שכתוב בתורה, או, האם זה מוסף על פסוקי מלכויות זכרות ושופרות? שהעיקר שתגיד, ככתוב בתורתך שהשם מלך, ועכשיו כל הפסוקים לא צריך להגיד. אמרת שבתנך כתוב שהשם מלך. מספיק. כן, אז נצטרך ללמוד את זה בשבוע הבא, כי לא הכנתם את זה, והזמן לא מאפשר וכו'. אבל דבר אחד ברור, איזה שאלה הגמרא כאן מציפה? בעצם, מה יחסי הגומלין בין האמירה לבין? אלה הפסוקים, אבל מי שאומר שלא צריך להגיד ככתוב בתורתך את הפסוקים עצמם, דבר אחד ברור לו. זה כמו לינק במחשב. מה אני אומר לך? העיקר שתגיד את הנוסח שלי, ודע שאם תסתכל בתורה כבר תדע את השאר, אבל לינק, אתה רוצה תסתכל, לא רוצה אל תסתכל. ואז ברור שמה המוקד, איפה המרכז נמצא? בנוסח שחזל כתבו אותו, בפתיח. לעומת זאת, אם הפסוקים הם במרכז, כי אני רוצה לקרוא פסוקים לפני המקום, זה מה שאני רוצה לעשות בתפילה שלי, אז זה די ברור שאני לא יוכל להסתפק בדבר כזה, מה אני חייב לעשות? לקרוא אותם. כשכבר תראו את המחלוקת, בחלק אני חושב שהמיעון של רש"י, לפרש את זה על מלכויות זכרות ושופרות, בא ממקום שבפשוטו רש"י חשב, שמלכויות זכרות ושופרות זה לא פסוקים, זה לא שווה כלום, כי העיקר שם הוא הפסוקים, ודווקא במוסף לשיטת רש"י, מה עולה? שאתה יכול לוותר על הפסוקים, שזה מתאים מאוד לתפיסה בבלית, שבעצם, מה תהיה משמעות שיטה כזאת? שראש השנה כן מיוחד בעולם התפילות, כי העיקר הוא פסוקים. בסדר? עכשיו זה היה בשיעור כללי, מי שהיה והקשיב והבין, שזה הרבה דברים, במוקד מחלוקת בין הרב בני והרב איתן. בדיוק השאלה הזאת, והרב רעם היה שם. כאילו, מה המקום הפסוקים? שמה אני מביא אותם? הרב רעם בשפה שלו דיבר על הפסוקים כמשניים לפתיח. הפתיח הוא העיקר והפסוקים, הוא כך הוא הביא, גם הגריד אומר את זה ברי קדם, הפסוקים באו להוכיח את מה שהפתיח אמר, ככה הרב רעם התבטא, והרב איתן אמר, הפסוקים הם העיקר. שזה הכל תלוי בשאלה שאני מציב כאן. אם אני אומר, הרגל התפילה הוא תמיד פתיח עם פסוקים, פתיח עם פסוקים, פתיח עם פסוקים, זה לא מיוחד. זה מבנה רגיל לגמרי של תפילה. אם אני בא ואני אומר, לא, זה מיוחד, או כי אני בדרך כלל לא אומר פסוקים. או כי אפילו כשיש פסוקים, מה אני אומר לך בגמרא, לא נורא אם לא תגיד אותם, כן? אבל פה אתה חייב להגיד אותם, ברור שמרכז יעקב אומר לפסוקים, ואז השאלה שצריך לשאול אותה, צורה מעמיקה היא, מה נתייחדה התפילה הזאת, מכל התפילות, שאני במקום לומר את המילים שלי לקודש ברוך הוא, מה אני עושה? אני בוחר להקריא לפניו בדברים שהוא אמר. אני, יש לי נטייה מאוד חזקה להתחבר לרעיון הזה, שהוא קשור מאוד לרעיון שאיפה ההתרחשות של ראש השנה, למי אני רוצה להזכיר? למי אני רוצה שישמע את השופר? לפניו, לפני השם, נכון? אני חוזר את הספטה של רבי עקיבא, פרק א' הלכה י' ב', שעלי הזיכרון לפניו, שהשופר יעלה לפניו, כן?
רב... מצוין,
זה אחד מהדברים שצריך לבדוק אותם, מצוין, כן, אולי לא כולם דומים, אבל אם אני אומר שאני מדבר אליו, כדי שהוא ייזכר, כדי ש... זה התרחשות קוסמית שמתרחשת בעצם למעלה, אני מעלה לפניו דברים שהם... בעצם יש הרבה מקום לומר שאני אקריא לו דברים ש... שהוא אמר, כלומר, כביכול הייתי אומר, אתה שם לו ריא, אתה אומר, אתה שולח לו מכתב, והנה, הייתי אומר, כמו באימייל, אתה בהשב, אתה מחזיר לו גם מה שהוא כתב לך, כן, כאילו, אתה, במקום שאני אגיד לו מה לחשוב, אני אומר לו כך, אתה כתבת את זה, ואז מה אני אומר בסוף? תעשה מה שאמרת, אתה, וכן, אתה לא פורנות, מה אתה אומר? אמרת, זכרתי את בריתי יעקב, נו, כה אמר מלך ישראל וגור, נו, שופרות, כן? תקע בשופר גדול. נו, למה אתה לא תוקע? תקיע השברים, אני צועק לו, נו, תתקע כבר. כלומר, אם אני מציב את זה את הדבר ככה, יכול להיות שזה באמת משהו מיוחד, לי זה קוסם. שבעצם אולי זו תפילה מיוחדת שאני לא רוצה לדבר אליו, אני רוצה פשוט להביא לו את מה שהוא בעצמו אמר. אם לעומת זאת אני מדבר באמת יותר בשפה, שתמיד יש פסוקים, וזה לא מיוחד פה, וזה... אני באמת, וגם זה מדי השפה של הגריד ושל הרב רב, זה כבר שפה אחרת לגמרי, שאנחנו מדברים אליו, אנחנו זה, ואנחנו גם מתעצמים בפסוקים. הדבר אחד מאוד ברור כאן, ואנחנו נעצור כאן, ובשבוע הבא נראה אם חסדה יטפל בזה, ואני אעשה, אבל זה יהיה בלימוד משותף. דבר אחד מאוד ברור, הרצון הזה לתפור מכל הכיוונים, תורה, נביאים, כתובים, כן? זה לא סתם פסוקים, אלא יש פה איזה רצון כאילו להראות שכל התנך זועק את הרעיונות האלה, כן? זה לא אומר שהתנך תמיד את הרעיונות האלה זועק בצורה דומה. וזה לא אומר, ההערה שלך נהדרת, יאיר, שאין פער בין מלכויות לזיכרון ושופרות. זה לא אומר שזה אחדותי, צריך להתבונן יותר בתוך הפסוקים. אבל הרעיון, כהנים נביאים ישראלים, מה זה אומר? כל עם ישראל, הכל, כן? כאילו, יש פה רצון, כאילו, להגיד, זה קול חזק שעולה, כאילו, הייתי אומר, ראשון הרמקולים, כל הרמקולים צועקים את הדבר הזה, כן? כל הסינתזה, הכל צועק את הרעיון הזה, כן? אני מביא לו את זה. אוקיי, זה ודאי נוגע לכל העשר. האם העשר זה דבר בעל משמעות עצמית? האם העשר בנוי מי? שלוש, שלוש, שלוש. ועוד אחד. צריך לחשוב על השבע, על השלוש, על הדיעבד. כל הדברים האלה בעזרת השם בתחילת שבוע הבא. תיאבון. שבת שלום.